היי, זה בוריס, תפתחו יומנים. הכנס השנתי הערבי של החוג ללימודי מזרח התיכון והאסלאם של אוניברסיטת חיפה התקיים בחיפה ב-31 במאי. הכנס התקיים בין השעה 9 בבוקר עד 4 אחרי הצהריים, במושב אחד של הכנס, בין השעה 1 ל-3, יוקדש להשבוע במזרח התיכון, ההסקט הצנוע הזה, והניוזלטר המצוין של דוקטור ירון פרידמן. ההשתתפות בכנס היא חינם, אבל כדאי להירשם. ניתן להירשם בלינק שאני משאיר בהערות לפרק הזה, או תיכנסו לאתר שלי gorelik.net/haifa. עוד פעם, gorelik.net/haifa. תשאירו שם פרטים ואתם יכולים להירשם. ניתן להשתתף בכנס פנים מול פנים, פיזית, ממש להגיע לשם, או מי שלא רוצה, בזום. אז תבחרו מה אתם מעדיפים. אנחנו כמובן מעדיפים שתגיעו פיזית, תבואו, תגידו לנו שלום. יהיה כיף, יהיה מעניין, יהיה משכיל, יהיה סבבה לחלוטין. אז עכשיו לפרק. ביי ביי.
השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ונמצא איתנו היום אורח מיוחד, אבשלום פרג'ון. שלום לך, אבשלום.
שלום וברכה.
אז את אבשלום אני מכיר, לא אישית, אני מכיר את פועלו של אבשלום משני הספרים שהוא הוציא, ספרים דו-לשוניים שיוצאים במקביל בערבית ובעברית. אחד, ספר שנקרא, כשאין גברים קראו לתרנגול אבו עלי.
באין גברים קראו לתרנגול.
באין גברים, נכון. באין גברים קראו לתרנגול אבו עלי, והשני בעברית נקרא שמה קטע, ספר בדיחות ערביות.
כן, ספר בדיחות בערבית. כן.
ואחרי שנחשפתי לשני הספרים האלה, קצת אני עוקב אחרי אבשלום, הוא מלמד ערבית. עכשיו נודע לי שבמקור הוא בכלל היה מוזיקאי, אז אנחנו נדבר קצת על מוזיקה, קצת על תרבות ערבית, וקצת על השפה הערבית, ועל איך ולמה כדאי למבוגרים שבינינו. זאת אומרת, מי שכבר נפלט ויצא ממערכת החינוך הרשמית, למה בכל זאת כדאי ללמוד ערבית אם אתם עדיין לא לומדים. אז שלום לך שוב אבשלום, מה שלומך?
תודה רבה, הכל בסדר.
הכל בסדר, יופי. אז בוא, אתה יודע, נתחיל, מאיפה אתה רוצה להתחיל? למה אתה יודע ערבית ולמה זאת האהבה שלך? זאת נקודת התחלה טובה?
אני מאוהב בשפה הערבית מאז שאני מגיל מאוד צעיר. תמיד אהבתי לשוחח עם ערבים, תמיד היו לו חברים ערבים
איפה נולדת? איפה גדלת?
גדלתי בחיפה, והרבה הסתובבתי בשכונה הערבית של חיפה, בוואד אל-נסנאס, ותמיד נמשכתי לתרבות, לשפה, לספרות הערבית. אחר כך שגדלתי קצת, גם למדתי את זה בבית הספר, מגמה מזרחית, אחר כך אוניברסיטה, אבל כל זה, אפשר להגיד שזה בקטנה, כי עיקר העבודה היא לבד, להתעמק וללמוד לבד ולהגדיל את הידיעה שלך בשפה. השפה הערבית היא אוקיינוס, היא אוקיינוס חסר סוף של מילים וביטויים ופתגמים, ואולי זו השפה העשירה ביותר בעולם מבחינת אוצר מילים ו
ואז איך העבודה, כשאתה אומר עבדת לבד, מה? קראת ספרים בספרות? קראת ספרים על השפה? מה?
גם וגם. אני גם כל הזמן אומר שמעבר לזה שאני מורה, אני כל הזמן תלמיד. אני כל יום רוצה ללמוד יותר ולהתעמק יותר. אתה צריך לראות את המיטה שלי, היא מלאה במילונים, אנשים קוראים רומנים, אני קורא מילונים ופתגמים ומיליון דברים שקשורים לשפה.
אבל אמרת שאתה התחלת את הקריירה שלך, אני לא יודע, לא זה, אבל אולי קריירה עסקית או מקצועית כמוזיקאי, ומתישהו החלטת שאתה מתחיל להתעמק בהוראת השפה. למה בעצם?
אני התעסקתי בערבית וגם בהוראת ערבית עוד כשהייתי סטודנט באוניברסיטה לפני מיליון שנה בערך, ואחר כך כשנעשיתי מוזיקאי מקצועי והקמתי להקה והסתובבנו בכל העולם בסיבובי הופעות, להקה בשם מוסטלה.
זאת הייתה להקה עברית או להקה ששרה בעברית או ערבית?
של...
או גם וגם?
לא, זו הייתה להקה של מוזיקה אינסטרומנטלית, ששילבה מוזיקאים יהודים וערבים מישראל, בתחום שנקרא מוזיקת עולם, World Music. להקה שמכירים אותה, התפרסמה מאוד גם בארץ וגם בעולם. אז גם בלהקה, המסר הזה של יהודים וערבים שיוצרים דברים ביחד ומשלבים תרבויות ממזרח ומערב, גם פה היה הקטע של הערבית, אבל הלהקה הזו הייתה מוזיקה אינסטרומנטלית, בלי שירה. זהו, אחרי איזה 12 שנים שעבדנו ביחד, הלהקה התפרקה, ומצאתי את עצמי חוזר לאהבה הישנה שלי, של הערבית. התחלתי ללמד ערבית בקורסים למבוגרים של ערבית מדובר.
זאת אומרת, ילדים אף פעם לא לימדת.
לא.
עכשיו, התחלת נגיד לפני 8 שנים, בשמונה שנים האלה יש הבדל בין אנשים שבאים ובאים ללמוד את השפה, נגיד, מבחינת, אתה יודע, הבן אדם המייצג, מי בא ללמוד ערבית לפני 8 שנים לעומת היום? יש הבדל או שזה פחות או יותר אותם אוכלוסיות?
מבחינת הרכב הקהל שמגיע ללמוד, אני לא חושב שיש הבדל, אבל אפשר לראות בצורה מאוד ברורה את הגידול בביקוש ללימוד ערבית. בשנים האחרונות זה הולך וגדל, יותר ויותר אנשים מבינים שבמדינה הזאת צריך לדבר ערבית. ואני רוצה, בוריס, להדגיש דבר אחד, שאנחנו מדברים על ערבית מדוברת. השפה הערבית שונה משפות אחרות בזה שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין השפה הכתובה, השפה הספרותית, שפת התקשורת, עיתונות וכו', לבין השפה המדוברת. זה כמעט שתי שפות שונות. זה תופעה שקוראים לה דיגלוסיה. זה הבדל מאוד גדול בין שתי השפות האלה, יותר מאשר בכל שפה אחרת. והטעות שנעשית פה בארץ ומנציחים אותה כבר עשרות שנים, זה כשמלמדים אותנו ערבית בבית ספר, זה ברוב רובם של המקרים זה ערבית ספרותית, ואם מלמדים כבר ערבית מדוברת, אז זה בשוליים, כזה שיעור בשבוע או משהו. ואותו דבר באוניברסיטאות, בן אדם שהולך ללמוד בחוג לשפה וספרות ערבית, גם תואר ראשון, גם תואר שני, הוא ידע לקרוא טוב מאוד, הוא ידע ספרות, הוא ידע קוראן, הוא ידע כל מיני דברים שקשורים לשפה ולתרבות הערבית, אבל לדבר? ממש לא. וזאת טעות שממש מונצחת כבר עשרות שנים. ובשנים האחרונות יש יותר ויותר פתיחות לקטע של בוא נלמד לדבר ערבית.
זה מזכיר לי, תארח אצלנו פה בהסקט בחור, אני ממש מתבייש, אני שכח עכשיו השם שלו יצא לי מהראש, הוא סיים תואר ראשון בערבית באוניברסיטה העברית, וגילה שהוא לא יודע לדבר ערבית, וכדי לדעת ממש לדבר, הוא נסע לאמן וחי שם 50 שנה, רק בשביל להיות טבול בתוך השפה הזאת, כי, ואולי זה כדאי גם לדבר על זה, הוא הרגיש שפה בארץ, כי זה מצחיק, כי זה לא שחסר אנשים דוברי ערבית בירושלים, כן? זה האוניברסיטה העברית, הקמפוס שבו לומדים ערבית, נמצא בתוך מזרח ירושלים, מוקף על ידי כפרים פלסטינים. ומה שלפחות הוא הרגיש זה שבארץ קשה מאוד ליהודי לדבר ערבית עם ערבים, כי מצד אחד יש תמיד את הסטיגמה הזאת של, אתה יהודי מדבר ערבית, בטח אתה מהשב"כ, וגם לכולנו יותר קל לדבר עברית, כי בוא, אני לא ממורה שלך, אתה רוצה לתרגל את השפה שלך, לך לאיזה מקום אחר. אתה מרגיש את זה?
בוודאי, אני גם בדיוק לא מזמן הקדשתי שיעור שלם בקבוצה של המתקדמים לנושא הזה שקראתי לו, למה כשאנחנו מדברים עם ערבים בערבית, הם עונים לנו בעברית. וזה נושא מאוד מרתק, ויש המון סיבות. זה לא רק הסיבה הביטחונית, זה גם סיבות תרבותיות, סיבות של פסיכולוגיות, סיבות של המון המון סיבות. העניין הביטחוני הוא מאוד משמעותי. בוא נגיד שאם אתה מדבר ערבית ברמה לא ממש טובה, אז יש את הדבר הפשוט, רגע, מה, יותר קל לי לענות לך בעברית, למה אתה אין לי סבלנות, בקיצור, בואו נקצר.
תשמע, אני מכיר את זה מכל מיני חברים שלומדים רוסית ומנסים לדבר איתי, ודי, באמא, בוא, זה...
בדיוק. אז זו הסיבה הפשוטה, הטריוויאלית, היא מובנת. אבל ברגע שאתה מדבר ערבית ברמה גבוהה, ממש ברמה גבוהה, ומדבר איתם והם לא מכירים אותך, זה יכול במיוחד אצל אנשים צעירים, כי מבוגרים יותר קל, הם ישר יתקשרו איתך וישמחו אפילו שאתה מדבר איתם בערבית, כי אולי גם העברית שלהם פחות טובה. אבל יותר רגיל הצעיר, אתה מדבר איתי בערבית כל כך טוב, רגע, מאיפה אתה יודע ערבית? אם אתה בא מבית מזרחי, אז אתה צריך לדבר איתי בלהג ששמעת בבית, אם אתה עיראקי, שמעת את הלהג העיראקי, אם אתה מרוקאי, את הלהג המרוקאי, אבל מאיפה אתה יודע את הלהג הפלסטיני, וזה מעורר חששות ביטחוניות, אולי כן. אתה, יש לך רקע ביטחוני, שבק, משטרה, כל מיני דברים כאלה. אבל יכולות להיות עוד הרבה סיבות שקשורות לדברים אחרים, של אתה מדבר איתי בערבית, אולי אתה מסתלבט עליי בעצם, מה אתה חושב שהרמה שלי בעברית היא לא מספיק טובה, אז אתה מזלזל בי, ואז דווקא אני אענה לך בעברית כדי להראות לך שאני לא פחות ממך. יש לפעמים כן. איזו תחושה שהעברית היא השפה של הרוב, של השליט כאילו. אז היא נחשבת לשפה שגם ערבים לפעמים מתייחסים אליה כאילו שזו השפה הגבוהה יותר. וברגע שאתה מדבר איתי בערבית כאילו אתה מזלזל בי. אבל ממש לא כולם. אני אומר שיש גם... תפיסה כזו לפעמים. בקיצור, זה נושא מרתק, אני יכול לדבר עליו שעתיים, אז לא כדאי להתעמק.
תשמע, יש פה גם את הנושא שיש עוינות, גם אם אנחנו רוצים, גם אם לא רוצים, עוינות בין האוכלוסייה הדוברת הערבית לאוכלוסייה הדוברת העברית, ואז גם היהודים ששומעים ערבית, יש איזו תחושה של... יש רתיעה כזאת, אז אני בטח, אני מניח שגם זה מוסיף לחוסר הנוחות הזה של השפה. אני בטוח שאתה זוכר, לפני כמה שנים, פאודה, הסדרה, החליטו לעשות פרומו לסדרה, ותלו שלטים בערבית בכל מיני ערים בארץ, וזה יצר מאומה שראש עיריית, לא זוכר אם זה האופקים או קריית גת, קרא לזה פרובוקציה. למה? כי תלו שלט עם כמה אותיות בערבית, אתה זוכר את זה?
אני זוכר, יש גם הרבה אנשים שלא יודעים ערבית, הם רואים פתאום שלט בערבית ואת האותיות בערבית, וזה מפחיד אותם. זה יוצר איזה משהו שאני לא מבין, אני צריך להיזהר ממנו.
לא, אבל גם סינית אנחנו לא מבינים, רובנו, ואם אנחנו רואים שלט בסינית, אז אנחנו די שלבי מקסימום, זה עובר לידינו. ערבית זה אחרת, לטוב ולרע.
כן, זה קשור למצב ה... מערכת היחסים הארוכת שנים הבעייתית שיש בארץ בין יהודים לערבים, אז בוודאי. גם אנשים ששומעים ערבית ולא מבינים בכלל ערבית, זה מעורר בהם איזה רתיעה ופחד. כאילו, מה הם מדברים עלינו? השפה הערבית נשמעת אצל יהודים מסוימים כאילו כשפת האויב, ולא שפת השכן או שפת הבן דוד שלך, אני קורא לזה אח שלי. אני מרגיש שהערבים בארץ הם לגמרי אחים שלי, אני מרגיש קרבה מאוד גדולה אליהם, אבל אני יכול להבין כן. את הרתיעה ואת הנה. הפחד.
לבחור הזה קוראים אסף לוי, והלילה הראשון שלו באמן, עכשיו שוב, בן אדם למד תואר ראשון, סיים כבר תואר ראשון בערבית, הוא מספר שבלילה הראשון שהוא מתעורר בבוקר, שהוא שומע ברמקול, משהו שהוא בטוח שקוראים אידבח אל יהוד. שלמעשה זה היה איזה מישהו, איזה אל תזכן, או מישהו שעבר שם ומחר כל מיני דברים, ועדיין זה מה שהוא שמע. עכשיו, אתה יודע מה, בוא, אם כבר אנחנו מדברים על אותיות ערביות, בזמנו, לפני 3 שנים, אני החלטתי גם שזה אנומליה, וצריך להתחיל ללמוד ערבית, והתחלתי לחפש קורסים בערבית מדוברת, כי אין לי שום יומרה לכתוב מאמרים אקדמיים, ואז שמתי לב שכל הרוב המוחלט של החומרים שמלמדים ערבית מדוברת, מלמדים את זה בתעתיק עברי ולא מלמדים את האותיות. עכשיו, בלי זה נשמע, נראה כמו משהו שהוא ממש מפספס את העניין, כי קודם כל אתה עדיין לא מאפשר לבן אדם ללמוד את הכתב, הוא חלק משמעותי מאוד. תן לבן אדם אפילו להבין לקרוא את השלטים. אז קודם כל, איך אתה מלמד את זה, ולמה בעצם זאת הגישה הרווחת בארץ? רק לערבית, כי אנגלית, צרפתית, כל שפה אחרת מלמדים בכתב של השפה הזאת.
הנושא הזה הוא מאוד מורכב. קודם כל, אל תשכח שהעברית, הערבית הכתובה, היא כמו העברית, היא בלי ניקוד. כלומר...
בסדר, אנחנו רגילים לזה. אנחנו הדוברי העברית.
נכון, העניין הוא שהשפה הערבית, אם אני אכתוב אותה, בוא נגיד שאתה רואה טקסט כתוב בערבית, ובעיקר בערבית מדוברת. בערבית מדוברת, גם יש עניין של להגים, בכל אזור יבטאו את המילים קצת אחרת, יש המון הבדלים, קטנים וגדולים. וברגע שאתה כותב את הטקסט בערבית, יש שתי אפשרויות. לכתוב את הטקסט בערבית כשאני רוצה ללמד ערבית, לכתוב אותו בניקוד מלא בערבית, דבר שהוא לא טבעי, כי כמו טקסט בעברית, אנחנו לא כותבים בניקוד. ואז, כדי ללמד, אני כל הזמן מעודד ומלמד גם קריאה וכתיבה בערבית. אבל כמובן שבקורס המתחילים אני אקפיד ללמד גם בתעתיק מנותקד ומדויק לחלוטין. כי כך אני גורם לאנשים ללמוד איך להגות את זה נכון. בשלב יותר מתקדם, מתקדמים א', לומר, יש לי כמה וכמה רמות, אז הטקסטים יהיו כפולים, אני אשלח את זה גם בתעתיק וגם את אותו טקסט בערבית, עם ניקוד במקומות שאפשר לבטא את זה כך או אחרת. אז הקטע הזה של הלימוד בתעתיק הוא רק אמצעי, הוא אמצעי לימוד, זה לא מטרה. תמיד אני אומר, אתם צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב ערבית, אבל בשלב הלימוד, לפחות ההתחלתי, זה מאוד מאוד חשוב שיהיה גם תעתיק מנוקד ומדויק. של גורם לתלמיד לדעת איך להגות נכון.
ואתה חושב שאי אפשר לסמן את ההגייה הנכונה על טקסט ערבי, שהוא לא תעתיק?
אני אומר, במידה שאני מכניס שם ניקוד מלא, בוודאי. אבל טקסט שתלמיד או כל בן אדם שירצה לקרוא בערבית, אף פעם לא יהיה מנוקד. אולי לפעמים בספרים לילדים, כמו בספרות עברית. כן. אבל אם אני כותב את הטקסט בערבית ומנקד את זה למשעי, כמובן שזה עושה את אותה עבודה. אבל השלב הראשון אני עובד עם תעתיק, ואז אני עובר לערבית. דבר נוסף, דבר נוסף חשוב...
לא, רק אני רוצה להעיר שהספרים שלך, שני הספרים שיש לי, הם באמת, בעצם יש שלוש גרסאות, גרסה עברית, גרסת תעתיק וגרסת הערבית, הכתב הערבי.
בדיוק, כן. יש את הכל, גם את הערבית, גם תעתיק מדויק, תרגום והרחבות. וחשוב לציין שקודם דיברתי על ההבדלים העצומים שבין השפה הספרותית הכתובה לבין השפה המדוברת. הבעיה ללומדי ערבית מדוברת היא שאין כמעט בכלל ספרות שכתובה בערבית מדוברת. כל ערבי שמכבד את עצמו ומכבד את השפה, יש איזה מין תפיסה מעוותת, שהערבית המדוברת זה בעצם שיבוש, או הגרסה הנחותה יותר של הערבית הקלאסית, הערבית הספרותית. ולכן, כשסופר ערבי יכתוב, הוא יכתוב כמעט תמיד, ב-99% מהמקרים, בערבית ספרותית, ולא בערבית מדוברת. מה שיוצר קושי לתלמידים שרוצים ללמוד לדבר, למצוא ספרות ברמה גבוהה, וברמה שיכולה באמת לעזור להם ללמוד את השפה, כתובה בערבית מדוברת. נדיר מאוד למצוא חומרים כאלה. מכאן גם החשיבות של כל ספר שיוצא בערבית מדוברת.
כן, אני מכיר, לפני איזה חודש יצא ספר, שדעתי זה התרגום של הכלב מבסקרוויל, של שרלוק הולמס, של קונן דויל, יצא הספר הזה בגרסה הלבנטינית, לדעתי זה... מתרגמת לבנונית או סורית, תרגמה את זה לערבית מדוברת, מהסיבה הזאת שאתה ציינת, גם הם הבינו שחשוב להוציא ספרות גם בשפה המדוברת שלהם.
כן, אבל זה מאוד עכשיו, נדיר. עד היום אין כמעט ספרים שמדוברת.
היא טוענת שהיא הראשונה, אני לא יודע, קשה לי לבדוק אם באמת הראשונה או לא, אבל...
יש סופרים גם בארץ בסוגים מסוימים של שירה שנקראת זז'ל למשל, שהיא בדרך כלל שירה מאולתרת והיא רק במדוברת. יש דברים שאתה יכול למצוא, יש סופרים לבנונים, יש סופר מאוד ידוע בשם סלאם אל-ראסי, שהוא אחד מגדולי הסופרים שכתבו על הספרות העממית והתרבות העממית, אז הוא שילב בספרים שלו גם מדוברת וגם ספרותית. יש, זה לא שאין בכלל, אבל לא קל למצוא את זה, אין הרבה.
כן, אין הרבה, זה... עכשיו תגיד לי, מי בעצם האנשים שבאים ללמוד אצלך? נגיד, האפיון הדמוגרפי שלהם?
מאוד מאוד מגוון, קודם כל מבחינת גילאים, זה ממש, יש לי תלמידים בני בצבא ואחרי צבא, ו... והכי מבוגר שיש לי בקורס המתקדמים מאוד, זה בחור בן 78, אז מבחינת הגילאים, זה כל הגילאים, מקומות בארץ כמובן מאוד מגוונים, מאז שהתחלתי לעבוד בזום, מאז שהתחילה הקורונה, אז יש גם תלמידים שמצטרפים מחול, יש לי תלמידים מארצות הברית, מברזיל, מבלגיה, אז זה מגדיל את האפשרויות. יש הרבה מורים, תכף נדבר על זה קצת יותר, הרבה מורים והרבה בתי ספר לערבית מדוברת, וחלקם אני יכול להגיד לצערי אולי, זה כאלה שימשכו את התלמידים שרוצים, איך נגיד, לדעת את האויב. יש ערבית של מחסומים, מה שאני קורא לה, ויש ערבית של... ויש ערבית של סילוק מחסומים. אז התלמידים שיגיעו אליי זה לא כאלה שבאים ללמוד ערבית בגלל שהם פוחדים מהערבים ורוצים לדעת את האויב, אלא כאלה שבאמת מאמינים שבמדינה הזו אנחנו צריכים לחיות ביחד כשכנים וקרובים, וללמוד זה מוזר ולא הגיוני שאנחנו לא יודעים לדבר את השפה של 25%, 23% מהתושבים בארץ. אז אליי באמת מתנגזים אנשים שבאים מתוך קרבה, מתוך רצון לקרבה ולשלום וליחסים טובים. אבל לא כולם, לא כולם ככה. לא כל המורים באים מנקודת ההנחה הזאת. אז בוא נגיד שאליי יבוא...
למה מורים באים אליך? מאותה סיבה שאמרת קודם, בן אדם יוצא מאוניברסיטה ולא יודע לדבר?
יש הרבה מהתלמידים שלי לאורך השנים שלמדו בעברם ערבית ספרותית, גם בבית ספר. יש גם מורים לערבית שמלמדים במערכת החינוך, בבתי ספר, אבל הם מלמדים ערבית ספרותית, והם קולטים שהם לא יודעים לדבר, אז גם הם באים ומצטרפים לקורסים. כי ערבית מדוברת, לא השפה...
מי שרוצה ללמוד, נגיד... היית ממליץ, אדם שעכשיו בא אומר, יאללה, אני החלטתי, אני רוצה ללמוד ערבית ובצורה רצינית. היית ממליץ להתחיל ללמוד מהמדוברת או מהספרותית?
זה תלוי מה הוא רוצה. אם הוא רוצה להתעמק בידע ספרותי של לקרוא חומרים ספרותיים וכו', ולא מעניין אותו במיוחד את העניין של השפה המדוברת, של לדבר עם אנשים ברחוב. אבל רוב האנשים שבוא נגיד שלא למדו בעברם ורוצים להתחיל, אז הם מבינים שהם צריכים להתחיל עם הערבית המדוברת. ידיעה של הערבית הספרותית היא יתרון גדול, תמיד. אבל זה שני דברים שלא חייבים להיות מקבילים. אתה יכול להתחיל רק עם המדוברת.
זה מעניין, כי... אם אתה, אני בזמנו גם שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, אוקיי, באתי, אני רוצה ללמוד ערבית, איזה ערבית ללמוד, ואז אתה רואה ממש חלוקה מאוד ברורה, האנשי האקדמיה ודוברי ערבית, זאת אומרת הערבים שמלמדים ערבית, אומרים בוודאי, קודם כל תלמדו את הספרותית, רק אחר כך שיש לכם בסיס איתן בספרותית, תלמדו את המדוברת. ואנשי, אני לא איך נקרא לך, אנשי השטח אומרים, לא, לא, עזוב אותך, אתה רוצה לדבר ערבית, עזוב אותך, זה, תלמד לדבר ערבית, זה מה ש... אני לא יודע אם זה משהו יותר חשוב, אבל זה חשוב. חשוב לדעת לדבר.
בוא אני אתן לך דוגמה פשוטה. אני אקח מרצה באוניברסיטה. שיכין את ההרצאה למשעי כמו שצריך, כמובן שהוא יישא את ההרצאה בערבית ספרותית, כי זה כאילו יותר מכובד. הוא רוצה להראות את היכולות שלו בשפה הספרותית, והוא יעשה את זה גם נאום של פוליטיקאי או משהו כזה, הוא ידבר בערבית ספרותית. אבל ברגע שהוא יעבור לשאלות, יפנו אליו שאלות מהקהל למשל, או התלמידים שלו, וכמובן שהם יפנו את השאלות בדרך כלל בערבית מדוברת, בלי להרגיש בכלל, הוא יעזוב את השפה הספרותית ויעבור לשפה המדוברת. אותו מרצה באוניברסיטה שדיבר, נסע הרצאה בערבית ספרותית, יגיע הביתה, אין ערבית ספרותית, לא מדברים ערבית ספרותית ברחוב. הוא אוטומטית בצורה הכי טבעית וספונטנית, יעבור לדבר בערבית מדוברת. אז מה ששימושי ומה שקיים, זה הערבית המדוברת. הערבית הספרותית לספרות, לכתיבה, לתקשורת, לחדשות.
זה בעצם הדיגרסיה שאתה.
כשאתה שומע היום תוכניות ברדיו, קח את כל ישראל בערבית, ערוץ מכאן, אז כמובן שהחדשות והדברים הרשמיים יותר יהיו בערבית ספרותית, אבל אתה תשמע יותר ויותר שהשדרים יעבירו את התוכניות, וכמובן אם זה תוכניות אירוח שמערכים אנשים, הכל יתנהל במדוברת, או בשפה שאנחנו קוראים לה שפת ביניים, השפה המשכילית קוראים לזה גם, שיש שילוב של, בוא נגיד שזה מדוברת, אבל במשלב קצת יותר גבוה, שיש בה הרבה יותר מהשפה הספרותית.
למה כל כך הרבה סיבוכים?
השפה הזו לא פשוטה, זו שפה מורכבת. אנשים חושבים, הרבה מורים כזה מציגים בפרסומים שלהם, בואו לקורס של 12 שיעורים של שעה וחצי, ותדעו לדבר ערבית. ואני אומר לך, מבלים אותי חברים, זה שטויות, אל תתפתו להאמין להם. ערבית זו שפה קשה, היא גם נחשבת לאחת השפות הקשות בעולם, ללימוד. זה בעיקר בגלל העושר הגדול שלה, ובגלל ריבוי הלהגים והווריאנטים. אז זה לא תהליך פשוט. אנשים שואלים אותי כמה זמן נדע לדבר ערבית, כמוך או כמו תלמידים בקורס המתקדמים מאוד. ואני אומר להם, זה תהליך ארוך, זה לא נגמר אף פעם. אני מרגיש שאני תלמיד, שעוד יש לי המון המון מה ללמוד בשפה הזאת.
כן. זה כמו אני בזמנו כשלמדתי תכנות, אז גם היו מלא ספרים של תלמד C++ בשבע שעות. יופי.
כן.
טוב, תשמע, אנחנו, הזמן שלנו כמעט נגמר, אנחנו חייבים, אם כבר אתה פה מתארך אצלנו איזה בדיחה בערבית, כי בכל זאת, בתור אדם שהוציא ספר עם בדיחות, אז מצופה מאיתנו.
כן, אני רק רוצה להגיד, בהמשך למה שאמרנו כרגע, שאנשים רוצים להתחיל ללמוד ערבית. אל תתפתו ותרוצו אחרי מורים שאתם לא יודעים בדיוק מי הם. תבדקו בציציות, כי יש פתגם בערבית שאומר, מש כל אלי חטת עווסתו מריול טבח. לא כל מי ששם על המותניים שלו סינר, הוא בהכרח טבח. כאילו, תבחרו נכון, תבדקו אצל מי אתם הולכים לבדוק, ללמוד, כי זה מאוד חשוב. אז בואו נקרא באמת איזה בדיחה שהיא פותחת את הספר וקף תקולק, הספר הבדיחות בערבית מדוברת. אני אקרא את זה בערבית ואני אתרגם משפט משפט.
יאללה, כן.
עילם רבי יביס בלבית. משפחה אחת מגדלת חתול בבית. بيوم وصلهم خبر عغفله وانجبروا يسافروا ومن عمى قلبهم نسيوا البس لحاله بالبيت بدون اكل هم مكبلين اذا ايديا بيتوميت وهم نالصين لسوا ومروف لخص هم شخخين لاشير اوخل لخطول وهو نشار لواد بالبيت مديو يومين والبس صار يتلوى من الجوع اخي يومين ومتبتل مرعب لما ما لك فتفوت يوكلها ارتمع الارض عايف حياته لو موصف بيرور لاخول نشكب على الارض ميؤاش المسكين بعد شوي لمحفار بيطلع من خزق بالحيط הוא מבחין באחבר שיוצא מחור מהקיר. למעת עיונו ופז מתל שיטן, וסר יטרדו, הוא קופץ כמו שד ומתחיל לרדוף אחריו. בסלפר הרב מתל סרוך, וקדר ירגע ללחוזוק. האחבר כמו טיל רץ חזרה לחור. סר אלבס ינדב חזו ויחמש אלחית, انهار على الارض قدام الخزق وعصافير بطنه بتصاصي ومكنن المرغورالو متخيل يسرط تكير نوفل على الرصبه مول الخور وبطنه مكركرت والفار مخرمد الخزق مش مسترجي يتنفس متقرطل من الخوف الاخبار مكوبات من فخذ صفون بתוך الخور لو معز لنشم فجاه ضوت فكرة عبكرية براس البس وأبعد عن الخزق وقام يعوي زي الكلب مترصد الفار غايون جئوني عليه بروشو ومترخك مأخور ومتخيل ينبوخ כמו كلب هذا الفار اتطمن قلبه وكالب حاله انفرجت وطلع معنطر من الخزق الأخبار نرجع مرجيش بطوح ومر ايزو أكلا זה כלב, יצא כמו גיבור, ואילה הוא בן מחלב אלבס, והנה הוא בן ציפורניו של החתול. למה רפעו לילתהמו קאלו אלפאר, כשהוא בא לטרוף אותו, אומר לו האחבר, לחזה, לחזה, רגע, קבל מה תוקלני, לפני שאתה אוכל אותי, ארג'וק, תפהמני, שוסירי, אני סמעת צוט כלב הון. לפני שאתה טורף אותי, תסביר לי מה הסיפור. אני שמעתי כאן קול של כלב. דחק אלבס בחובס. האחבר צוחק ואומר לו, כלב מין ונאס נעימין. איזה כלב, על מה אתה מדבר? לא פי כלב ולא אבן עמו. אין פה לא כלב ולא נעליים. סחיח אינק אהבל ורשים. עושה רושם שאתה טיפש ותמים. מה חקל לק תפהם אינו בהי לבלד לאזם אל וחד יערף יחקי על קליל לורתן? עדיין לא הבנת שבמדינה הזאת צריך לדעת לדבר לפחות שתי שפות?
עכשיו, אני מבין את המוסר ההסקן שלך, אבל פה אתה יודע, אתה טיפה חותר ל... למה שאמרת לפני כמה דקות, כי פה זה באמת שפת האויב, הסיפור הזה של החתול והאכבר, אבל כן.
אוקיי, אבל הצד ההומוריסטי והמטאפורי פה יותר חזק.
כן, כן. טוב,
אבשלום. אני רוצה רק להוסיף דבר אחד, אני לפני כמה חודשים התחלתי לבנות קהילת וואטסאפ, שאני שולח שם כל שבוע חומרים מאוד ארוכים ומפורטים, אני קורא לזה ערבית עם אבשלום, הפינה השבועית, תוכל לצרף את הלינק לפינה הזו.
אני אצרף את הלינק, גם בפייסבוק, אתה פעל גם בפייסבוק, נכון?
אני משלב את זה גם בפייסבוק, אבל בוואטסאפ אנשים מקבלים את זה ישירות לוואטסאפ כל שבוע, ו...
אז כמובן שנשים את הלינק, נשים גם לינק לשני הספרים שלך. וזהו, לכל המאזינים אני מזכיר לא לשכוח להירשם להסקט הזה, בכל יישומני הסקטים באשר הם. במקביל יוצא גם ניוזלטר של ירון פרידמן, עם כתבות ומראי מקום, וגם אפרופו ערבית יש גם תמיד פינה קטנה של מונחים מהחדשות בערבית, וגם בטורקית וגם בפרסית. בקיצור, ניוזלטר מאוד מחכים ומעשיר. יש לנו ב-31 במאי יום פתוח של באוניברסיטת חיפה, ממש כדאי להירשם, אני גם שם לינק, כל מי שרוצה זה השתתפות חינם, רק צריך להירשם כדי שנדע כמה אנשים מגיעים. נרשמו כבר כמה, אז תירשמו, תבואו, תכתבו לי, תיצרו קשר עם אבשלום, זה מעניין אתכם, וכדאי מאוד שזה יעניין אתכם. אני אישית, דרך אגב, מאוד ממליץ על שני הספרים האלה, הם נחמדים, אפילו לקרוא לפני השינה איזה סיפור נחמד, זה טוב. אבשלום, אני שוב מודה לך, ולכל המאזינים אני מאחל יום טוב, שבוע טוב וחיים טובים ומלאים באושר ספרותי. ביי ביי.
תודה, כל טוב.
הרשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.